טוב, היום אנחנו נכנסים לאיזה שהם סוגריים ביחס לנקודה שבה עסקנו. כלומר, אנחנו אמרנו שארץ ישראל היא לא רק אמצעי כדי לגלות את התכונה של עם ישראל, אלא ארץ ישראל היא בעצמה עם ישראל בצורה דומם, כמו שעם ישראל הוא בעצם ארץ ישראל בצורת מדבר. וזאת הפסקה הראשונה בספר אורות, שארץ ישראל ועם ישראל זאת חטיבה עצמותית אחת, כפי שדיברנו כבר וכו'. אז נשאלה שאלה, הרי לכאורה משמע לפי רבי יהודה לוי בספר הכוזרי, שארץ ישראל היא אמצעי לעם ישראל. למשל הכרם המפורסם, שהכרם לא יכול... מאמר שני מפסקת את, שהגפנים לא יכולים לצמוח אלא בכרם, אלא הכרם לא יכול לצמוח אלא באדמה שהוא מתאים לה. אבל אם האדמה וצורת הגידול היא לא מתאימה לגפן, לכרם, אז מלא הענבים במקום לצאת ענבים טובות, מלאות וכו', יצאו ענבים באושים חז ושלום. אז איך זה מסתדר? ככה לכאורה משמע. אז אני מציע, כדי ללמוד את הסוגיה קצת יותר מדויק, אז בואו נתחיל בפסקה מספר ת', והפסקה המרכזית ממש מיד אחר כך בפסקה י' ב'. פסקה ת' היא בעצם תגובה של הכוזרי לסוף פסקה ח', שבחלק הראשון של מאמר שני רבי יהודה הלוי מברר את שמות הבורא. שמות הבורא, הכוונה הגילויים שהבורא מתגלה דרכם במציאות. ובסוף פסקה ח' אומר רבי יהודה הלוי, אמר החבר, משפט אחרון, כך גם הכבוד, כבוד השם, ניצוץ אור אלוהי הוא, טוב נעזוב, זה לא הנושא שלנו, הפועל על עם האלוה בארץ האלוה. אם כן, כבוד השם, שהוא ניצוץ אור אלוקי, הוא לא יכול להופיע אלא בעם האלוה ובארץ האלוה. עכשיו, לגבי עם האלוה, לגבי העם שבו או שדרכו האלוהים מתגלה, בזה עסקנו במאמר ראשון. כלומר, במאמר ראשון בעצם רבי יהודה לוי בירר בעריכות רבה, בפרט בסוגיה של חטא העגל וכדומה, וגם לפניה, אבל באופן ברור ביחס שבין היחס של הסגולה והבחירה, ביחס שבין הסגולה והבחירה, שם רבי יהודה לוי בירר באופן מאוד יסודי מה זה עם האלוה. אם נסכם בחצי מילה, מה זה אבא בבן לפני בן בבן, איך המדרגה הרביעית, מי שזוכר את הציורים של אדם ראשון לפני החטא בגן עדן ואחרי החטא ומעמד הר סיני ואחרי זה חטא העגל, שאנחנו נמצאים במדרגה של אחרי חטא העגל ולא במדרגה של אדם הראשון אחרי החטא, כפי שציירנו בזמנות ארבעת הציורים על הלוח. אז מה שאמרת עם האלוה, זה אומר רבי יהודה לוי, הבנתי, זה התברר לי. אבל מה שאמרת ארץ האלוה, קשה לי לקבל זאת. עכשיו, קודם כל, כדי להבין את הקושייה, למה קשה לכוזרי לקבל את המושג שנקרא ארץ האלוה? אז אפשר להסביר את זה בכמה רמות. הרמה הפשוטה, שבני אדם, כמו שדיברנו היום בצהריים, בני אדם הם בעצם ההיסטוריה. תודה רבה. וההיסטוריה הזאת היא בעצם פועלת ומנהלת ומכוונת וגואלת את הטבע. אז הגיוני לומר, הגיוני להבין שהאלוהים מתגלה דרך מציאות של בני אדם, שהם בעצם אלה שקובעים ומנהלים ומביאים את העולם לגאולתו. זה אפשר להבין. אבל כשאתה אומר ארץ האלוה, מה נפקא מינה, מה המשמעות של אלוהים שנמצא בארץ מסוימת? המשפט הזה הוא לא ברור, מה זאת אומרת נמצא, מה הוא באדמה? אלוהים שנמצא בארץ מסוימת, מה המשמעות של הדבר הזה? הרי הארץ היא לא בחירית לכאורה. אז א', להבין מה זה אלוהים בדומם, זה יותר קשה מאשר להבין מה זה אלוהים באדם, במדבר. וב', המשמעות של האלוהים בדומם, היא נראית חסרת משמעות. מה התועלת? אז נגיד שקיבלתי כנתון שיש אלוהים בדומם. So what? האדמה היא בעלת בחירה? אז מה? אבל כשאני אומר שאלוהים נמצא במדבר, והמדבר הוא בעל בחירה, והבחירה שלו יכולה להביא את העולם מגאולתו, אז זה נפקא מינה עצומה אם האלוהים נמצא בו או לא. כי אם האלוהים נמצא בו, אז המציאות תתכוונן לכיוון מסוים. אם האלוהים לא נמצא בו, אז המציאות תתכוונן לכיוון אחר. אני אומר את זה בכותרות עכשיו. אם האלוהי נמצא באדם, אז העולם יהיה אלוהי. אם אין אלוהי באדם חס ושלום, אז העולם יהיה עולם אנושי. ולא עולם אלוהי. אז אני יכול להבין באדם שהוא בעל בחירה, שהוא, שהוא מביא את העולם לאן שהוא צריך להגיע או לאן שהוא לא צריך להגיע. אבל האדמה, הארץ, לכן מה שייך לומר ארץ האלוה. דרך אגב, אני חושב שגם היום יותר קל לאנשים להבין אתה בחרתנו מכל העמים, מאשר להבין שארץ ישראל נבחרה מכל הארצות. יותר קל להבין את זה. למרות שגם אתה בחרתנו זה דבר קשה, לכאורה המבדיל בין ישראל לעמים. גם זאת סוגיה לא פשוטה. אז המבדיל בין קודש לחול, המבדיל בין ששת ימי המעשה לשבת, המבדיל בין אור לחושך, המבדיל בין ישראל לעמים. הבדלה בין בני אדם, זה יחסית יותר קל לתפיסה, כי א', זה הגיוני, וב', ותכף נראה למה זה הגיוני, וב', יש לזה משמעות. מה המשמעות? המשמעות שהאדם הבכירי בוחר על פי האישיות המייחדת אותו. מה שאין כן האדמה, הארץ, הארץ, מה שאין כן הארץ, היא לא בכירית. אם כן, זאת לכאורה הקושיה. מה שאמרת, עם האלוה, כבר נתברר לי. אולי מה שאמרת, בארץ האלוה, קשה לי לקבל זאת. אם אפשר להוסיף אולי עוד חצי משפט, הרי כאן עם האלוה הוא הפועל, ארץ האלוה היא הנפעלת. עם האלוה זה הנושא, ארץ האלוה זה תור מקום. אז אם האדם הוא יצור בכירי, אז מה זה משנה איפה הוא בוחר? אז זה לא משנה בכלל, אם הוא בוחר במקום מסוים או במקום אחר. כי מה שקובע זה הפעולה, ולא המקום. אפשר להבין את הקושייה הזאת בכמה רמות. אני אומר את זה בכותרת כללית. בסיס הקושייה הוא שכל מה שהוא בכירי, יש משמעות אם האלוהים מתגלה בו. או, להבדיל חס ושלום, אם האלוהים לא מתגלה בו. כל מה שהוא לא בכירי, אין משמעות לכאורה אם האלוהים מתגלה בו. אז מה זה ארץ האלוה? לא, תרף נראה. אתה עכשיו עונה על קושייה מאוד עמוקה. למה הרב ציודה שסידר את ספר אורות, הקדים את אורות ארץ ישראל לאורות עם ישראל שנקראים בספר אורות ישראל. ראינו מצפים שעם ישראל, אורות ישראל בספר אורות, זה יהיה הפתיחה. אחר כך אורות ארץ ישראל, ואחרי זה גאולה. ישראל ותחייתו, ואורות התחייה וכו'. אבל הסדר בספר אורות הוא שונה. קודם כל יש אורות ארץ ישראל, ועל גבי זה אורות המלחמה, אחר כך ישראל ותחיית אורות התחייה, ואחר כך בסוף אורות ארץ ישראל. אחרי מהלך הידיעות ועוד כמה חלקים. זה רוני ועוד כמה חלקים. נכון, זה נראה סדר שונה קצת. כלומר, לא לחינם כנראה הרב ציודה הקדים את אורות ארץ ישראל בספר אורות. כנראה שכאן יסוד גדול מאוד. טוב, אבל תכף נראה. מה יש לי שואל? עוד לא התחלנו.
לא, אני לא מבין את השאלה.
בבקשה.
למה נפקמינו של הבחירה? אמרת שכל הקושה עומדת על דומים לבחירה, ואיך יכול להיות שקדושת האל?
אני לא אמרתי את זה, אמרתי שאין משמעות.
גם שלמדנו היסטוריה, טבע, ישראל, אמרנו שבסוף, בסופו של דבר, אחרי הכל, התשובה הייתה, לא רק כתוב פה על הלוח בגדול, ככה, נכון? לא לפי דעת הרמח"ל, שעברה מבחן, ככה. ככה, מה קשור הבחירה? כמו שהעם ישראל נבחר ככה מכל העמים, ארץ ישראל נבחר ככה. הכביש שלא מוצא זה, כמו שאני אומר, אוקיי, זה נתון.
לא, אני רוצה להגיד, תראה, זה ברור, אני רוצה להסביר אולי את התשובה ככה. כשאמרנו שעם ישראל נבחר מכל העמים ככה, וארץ ישראל נבחר מכל הארצות ככה, ואם נוסיף עוד קצת, ותורת ישראל היא התורה כפי שהיא התקבלה אלינו ככה ולא תורה אחרת, והקדוש ברוך הוא החליט שהעולם הזה הוא בין 6,000 שנה ככה, ובני אדם הם בגובה 1.80 מטר ולא 2 מטר ולא 4.80 מטר ככה, זה מצד שעל כל מציאות היית אומר למה לא. כלומר, אם ארץ ישראל הייתה בשוויץ, היית אומר למה לא במזרח התיכון. במובן הזה, בממד הזה, התשובה היא ככה. הקדוש ברוך הוא היה חייב לבחור עם מסוים. למה הוא בחר דווקא את העם הזה? התשובה היא ככה. כי אם היה בוחר עם אחר, אז היית אומר, רגע, ולמה לא בחר את העם ההוא? בממד הזה התשובה היא ככה. אבל אחרי שהבנו שהקדוש ברוך הוא היה חייב לבחור עם אחד, ככה, עכשיו השאלה, למה הוא היה צריך לבחור עם אחד? מה המשמעות של הבחירה הזאת? פה אנחנו מחויבים לענות. שהמחויבות של הבחירה הזאת היא שתהיה כל ציבור מורכב משליח ציבור, כל כלל כמותי מורכב מתמצית איכותית, שהתמצית האיכותית היא בעצם המניעה את הכלל הכמותי והמביאה את הכלל הכמותי הזה לגאולתו. זאת סברה שאי אפשר לוותר עליה. זאת סברה פשוטה. כלומר, ככה זה לא אומר, טוב, אז לא שואלים שאלות. אם זה מה שהובן, זה טעות, ההבנה הזאת, מכילה. אז לא הסברתי את עצמי נכון. התשובה ככה זה לא שואלים שאלות. התשובה ככה היא להסביר שהקביעה האלוהית שיש עם אחד, שהוא עם ישראל, שהוא נבחר, היא ככה. למה אבל צריך שיהיה עם אחד? פה ודאי שיש סיבה. צריך שיהיה עם אחד, כי הוא כמו, יש, אני יודע מה, 10 כיתות בתיכון כיתה י' והוא צריך להוציא עכשיו נבחרת כדורגל לטורניר כדורגל. נגיד בכל כיתה יש 30 תלמידים, 300 ילדים. עם כל הכבוד, לא משחקים 300 ילדים בקבוצה. משחקים 11 שחקנים. אני צריך לבחור 11 מתוך 300. עכשיו, ה-11 האלה הם התמצית האיכותית של הכלל הכמותי בעניינים שטותיים כמו כדורגל. כמו שאמר אותו אחד, 22 משוגעים רצים אחרי כדור, וכי סוף סוף מגיעים אליו ובועטים אותו. לא רוצה להגיד מי אמר את זה.
אני חושב שאתה קצת מנושא, אבל אם הוא אומר שהתמצית הזאת היא בעצם נועדה בשביל הכלל.
נכון.
אז לא אמר, הוא אומר, שלא אני דבר מאוד טוב, אבל הוא אומר למשנה שהתפקיד של החכם, כאילו כל המסביב אמורים לשמש את החכם.
טוב, מחילה מכבודו, לא הבנת. לא הבנו.
לא.
טוב, צריך להבין שמה כתוב. זה לא שכולנו תפאורה, כפי שזה נשמע. זה ממש לא כך. אם כן, בסדר ברק. לא נחה דעתך. טוב. אם כן, מה שאמרת, עם האלוה, כבר נתברר לי. דרך אגב, אנחנו נראה בהמשך, כלומר, לא נראה, אבל בספר כוזרי רואים בהמשך, שגם במאמר שני, ואחרי זה בהמשך, במאמר שלישי, וגם במאמר חמישי, וכו'. נתברר לי זה בקומה של מאמר ראשון. כלומר, אחרי זה הוא חוזר עוד פעם לאותם קושיות ולאותם שאלות, רק ממקום אחר, מקום יותר גבוה, יותר פנים. לכן מה שאמרת, עם האלוה כבר נתברר לי. ולמה שאמרת, בארץ האלוה, קשה לי לקבל זאת. דרך אגב, כמו שאם ניקח אולי דוגמה מאוד מאוד רלוונטית להיום, מובן לרוב מוחלט, אני חושב שלכל החברה הישראלית, שלחתוך את עם ישראל לחתיכות, לחלקים, לחתוך את עם האלוה, זה דבר שהוא חמור ביותר ויגרום נזקים, לא רוצה להגיד בלתי הפיכים, אבל נזקים חמורים מאוד. אבל לחתוך את ארץ ישראל לחתיכות, זה לא נורא. זה בסדר. כלומר, יש הרבה ביטויים ליחס שבין עם האלוה לארץ האלוה. אז אנחנו רואים שבדברים מסוימים, בתחומים מסוימים ביחס לעם האלוה, זה ברור לנו. אבל דברים מסוימים ביחס לארץ האלוה, זה לא ברור לנו. כמו לחתוך את האומה לחלקים, זה לא. אבל לחתוך את ארץ ישראל לחלקים, זה כן. סירוף פקודה שזה יחתוך את צהל, זה כולם נזקים. אבל לחלק את ארץ ישראל על ידי הסירוף פקודה הזה, זה בסדר. זה לא בעיה. אז זה בדיוק השאלה של הכוזרי. והשאלה הזאת היא נובעת מהתפיסה הלא נכונה כרגע, שבעצם מי שמנהל את המציאות ומביא את העולם למה שהוא צריך להיות, זה האדם. ולכן הגיוני מאוד שאלוהים יבחר בסוג אדם מסוים כנציגו ונציג כלל האדם, להביא את העולם לגאולתו. זה אפשר להבין. אז אתה בחרתנו יחסית אפשר להבין את זה, למרות שגם זה כבר קושיה גדולה היום. אבל ארץ האלוה, מה המשמעות? מה המשמעות שאלוהים מתגלה בארץ אחת יותר ממקומות אחרים? אין לזה לכאורה שום משמעות. אמר החבר, אין, עכשיו חשוב מאוד, למה אנחנו מקדימים בעצם את הפסקאות האלה לפסקה י' ב'? כי הדוגמאות שרבי יהודה הלוי נותן הן דוגמאות. זה לא שזה, זה משל, זה לא הנמשל. אנחנו נראה שיש הבדל בין משל לנמשל. אמר החבר, אין כל קושי לקבל את ההנחה, כי ארץ אחת נתייחדה בדבר מה משאר כל הארצות. כלומר, האם מקובל עליך שיש לכל אדם, נעזוב כרגע אפילו לכל עם, לכל אדם, יש אופי, אישיות וכישרונות ייחודיים? ברור לך שרובן לא דומה לשימון? שמייקל לא דומה לג'ורג', זה ברור לך? כן, זה ברור לי. כל אחד יש לו את האישיות שלו. האם ברור לך שלכל ארץ יש אישיות? בואו נדבר רגע במושגים הכי פשוטים והכי בסיסיים. ברור לך שכל אדמה יש לה איזה סגולה? כל אדמה, אדמה ממש אדמה פיזית. כל סוג של אדמה יש לה איזושהי סגולה. יש אדמה שהרכב המינרלי שלה, הרכב הכימי שלה, הוא מתאים, הוא א', ויש אדמה שהרכב הכימי שלה והמינרלי שלה הוא ב'. זה מקובל עליך? כן. עכשיו נקודה חשובה. התוצאה של ההבדל הזה תהיה, אבל זו תוצאה, זה לא ההבדל העצמי. התוצאה תהיה שמה שיהיה אפשר לגדל באדמה א' הוא אחד, מה שאפשר לגדל באדמה בית הוא שניים. עכשיו, זה לא רק אדמה, זה גם איזה גביר, זה הר עמק, זה הרבה הבדלים ברמה הטופוגרפית הפשוטה. אז אם כן, זה שרבי יהודה לוי אומר בהמשך, הלא בעיניך תראה, כי מקום אחד טוב משאר כל המקומות, למה? לצמח מיוחד, למחצב מיוחד ולחי מיוחד וכו'. זה לא שההבדל בין כל המקומות הוא ההבדל הזה של הצמח המיוחד ומחצב המיוחד. אלא הפוך בדיוק, יש הבדל בין המקומות, והביטוי המעשי להבדל הזה, הוא שגדל שם צמח מיוחד ומחצב מיוחד. זה לא שמה שיוצר את ההבדל זה הצמח המיוחד. הפוך, מה שיוצר את ההבדל, שהצמח הזה גדל פה ולא צמח אחר, זאת האדמה המיוחדת. תבין מה שאני אומר? זה הבדל עקרוני, אותו דבר החי. כלומר, ההבדלה היא לא מתחילה בתוצאות. מה גדל על האדמה הזאת? אם זה צומח, אם זה דומם, מחצבים, צומח, צמחים, בעלי חיים, או כמו שהוא אגיד בהמשך אפילו בני אדם. כל זה תוצאות של ההבדל העצמי, שהוא בין הדומם הזה לדומם הזה. אז האדמה הזאת היא תוציא מחצבים מסוימים, והאדמה הזאת היא תוציא מחצבים אחרים. האדמה הזאת היא תצמיח צמחים מסוימים, והאדמה הזאת היא תצמיח צמחים אחרים. אבל ההבדל בין האדמות הוא לא מתחיל מהתוצאות החיצוניות של תראה איזה אנשים גרים פה וזה אנשים גרים פה. תראה איזה בעלי חיים חיים פה וזה בעלי חיים חיים פה. איזה צמחים גדלים פה וצמחים גדלים פה. איזה מחצבים יש פה ואיזה מחצבים יש פה. זה לא מתחיל מהמחצבים. זה לא מתחיל מהצמחים. הצמחים זה תוצאה. לכן כבר אנחנו מתחילים להבין שיש הבדל באדמה מצד עצמה. כלומר, זה לא שההבדל הוא התוצאות, אלא יש הבדל בארצות. וההבדל בארצות יוצר הבדל בתוצאות. כמו שאמרנו פעם, לא בגלל שאברהם ושרה קבורים במערת המכפלה, המקום קדוש. בדיוק הפוך. בגלל שהמקום קדוש, אברהם אבינו בחר את המקום הזה לקבורת שרה. ואחר כך הוא נגבר שם. הרי שהוא רצה דווקא את המערה הזאת, דווקא את המקום הזה, יהיו לו הרבה אפשרויות. לא, אני רוצה את המערה הזאת אשר בקצה שדהו. איזה אני רוצה? זה נכון שקבורת אברהם ושרה הוסיפה קדושה, הוסיפה מעלה. זה נכון. אבל קדושת המקום היא לא מתחילה מקדושת הנקברים במקום. הפוך. הנקברים במקום נקברו במקום בגלל קדושת המקום. אז אם רחל קבורה בקבר רחל ויש אומרים שלא, אז המקום הזה הוא קדוש מצד עצמו. קבורתה של רחל הוסיפה קדושה למקום. אבל לא היא יצרה את הקדושה במקום. לא היא הכילה את הקדושה במקום. אותו דבר פה. הארצות, כל ארץ יש לה אישיות, יש לה אופי, יש לה תכונה. התכונה הזאת, כשהיא יוצאת אל הפועל, אז היא מגדלת מחצבים, צמחים, בעלי חיים ואנשים אחרים. זה נכון. אבל זה לא מתחיל מהגילויים. זה מתחיל מהמהות של הארץ. כן. כן, ברק. אולי ברשותך, בוא רגע נקרא אולי את כל המשפט הזה, כי עצרנו פה בין שני המשפטים. אין כל קושי לקבל את ההנחה, כי ארץ אחת נתייחדה בדבר מה משאר כל הארצות. נקודה. כל ארץ יש לה ייחודיות שלה, תכונה שלה, אופי שלה. הייחודיות הזאת, הנתייחדה הזאת, בדבר מה, יוצאת אל הפועל, הייחודיות הזאת יוצאת אל הפועל. הלא בעיניך תראה, מה הראיה, מה הדוגמה לדבר? הלא בעיניך תראה, כי מקום אחד טוב משאר כל המקומות לצמח מיוחד, למחצב מיוחד, לחי מיוחד, ותושבה מיוחדים בצורתם ובמצב משאר כל האנשים. וכל זה באמצעות מזג הלכויות אשר בגוף. טוב, זה אותו נקודה. כי במזג הזה תלויים גם שלמות הנפש וחסרונה. אם כן, ההבחנה בין ארץ ישראל לשאר הארצות, היא לא אם עם ישראל נמצא פה או לא. אלא ארץ ישראל היא שונה משאר הארצות, שלושה סימני קריאה, נקודה. זהו. היא שונה משאר הארצות, יש לה ייחודיות משלה. מתוך שהיא שונה משאר הארצות, אז עם ישראל יכול לבטא את עצמו דווקא בה. אבל הייחודיות של ארץ ישראל זה לא שעם ישראל מתבטא בה בצורה אחרת, מאשר בחוץ לארץ. אלא הייחודיות של ארץ ישראל היא מצד עצמה. פשוט הביטוי לייחודיות הזאת, היא שעם ישראל יופיע בה את מה שהוא. אבל זה לא שהערך שלה מתחיל ונובע מההופעה של עם ישראל עליה. אלא כמו שראינו כבר הרבה מקורות, ארץ ישראל של הקדושה העצמית, מצד עצמה, אפילו שעם ישראל עוד לא היה בה. על אף היא אותה מלאה גילולים כמו שלמד. היא הנקודה הראשונה בבריאה, עיני השם לא יחבא, אבן השתייה מן השתת העולם, היא התמצית של הכל. מכוח הכוח, מכוח התכונה הזאת, העם הזה יכול להוציא את הכוחות שלו רק פה. אבל זה לא שהייחודיות של הארץ מתחילה מכך שהעם ישראל יכול לבטא את עצמו, אלא במקום הזה. הייחודיות של הארץ היא באשר הארץ היא ייחודית מצד עצמה. ממילא ההשלכות של זה, כמו שכל ארץ יכולה לגדל בעלי חיים מסוימים, אז יש ארץ שמסוגלת לגדל את עם ישראל. אבל לא בעלי החיים המסוימים שגדלים באותה ארץ הם אלה שמבטאים, או הם אלה שהם לא מבטאים, אלא הם המהות של אותה ארץ. הם הביטוי החיצוני של המהות של אותה ארץ. אותו דבר פה. זה שעם ישראל יכול, ותכף נראה, עם ישראל יכול לגלות את עצמו רק פה, זה ביטוי, זה שלב ב'. אבל זה שעם ישראל יכול לבטא את עצמו רק פה, זה כי ארץ ישראל התייחדה במה שהתייחדה. אבל תכף נראה את זה יותר מדויק. כן, ברק. נכון.
בכל מקום יש את הסגולה דווקא של אותו שבט. עכשיו, לפי זה גם מה שאמרו חדש, ירושלים גם התחלקה לשבטים.
לפי דעה אחת. לפי דעה אחת. יש שתי דעות בזה. לפי דעה אחת, ירושלים לא נתחלקה לשבטים. לפי הדעה הזאת, ירושלים לא נתחלקה לשבטים, כי לפני שניגשים אל הפרטים, מתחילים מהכלל שהוא עוד לפני הפרטים, שהוא יסוד הפרטים.
יש את המקור שבעצם כל
השבטים. נגיד את זה ככה, כן. הדעה הזאת שירושלים לא נתחלקה לשבטים היא דעה יסודית מאוד בחזק. יש מקום אחד, יש איזה, זה השיעור הראשון של בניין אמונה. יש כלל שממנו נובעים כל הפרטים. לא כלל כמותי, שהוא סך הפרטים, כלל איכותי שממנו מתחילים כל הפרטים. אז לפי הדעה הזאת, ירושלים לא נתחלקה לשבטים. לפי דעה אחרת, שירושלים כן מחולקת לשבט יהודה ושבט בנימין, והיה שם איזושהי, הייתה שם איזושהי מורכבות, בפרט במקום, באזור הר הבית, מקום המקדש. מה בדיוק היה שם? הייתה רצועה יוצאת מיהודה לבנימין וכו'. אז כנראה ששני השבטים האלה, יהודה ובנימין, הם בעצם, לפי הדעה הזאת, תמצית כלל ישראל בקטן. עכשיו צריך להבין מה הנקודה של יהודה, מה הנקודה של בנימין, ומה בדיוק, איזה חלק של, נקרא לזה, ירושלים, הר הבית, בית מקדש, היה בנחלתו של מי, ומה המשמעות של החלוקה הזאת.
זאת אומרת,
בפן הפנימי
לכל רגע בארץ ישראל, יש את המשמעות של יוף,
כל הרב חלב כותב.
זה המקום של אותו...
אני אגיד יותר מזה, הרב חלב כותב, דבר שאני לא מבין אותו, אבל אומרים שמדענים כבר הגיעו אליו, שכל גרגיר חול שיש בעולם, יש לו אישיות אלוקית אחרת. שמעתי, לא בדקתי. שמדענים גילו שהרכב המולקולרי, או האטומי, של כל גרגיר חול, הוא הרכב שונה. אין הרכב אטומי או מולקולרי אחד דומה לחברו. מה זה אומר? זה אומר שכל גרגיר חול מגלה את האלוקים בצורה אחרת בעולם. כל גרגיר חול. לא כל ארץ, לא כל עם, כל גרגיר חול. בסוף הגיעו כאן מסקנה שכל אטום, יש לו מבנה אטומי אחר. אולי כבר הגיעו, אני לא בקיא. וזה נכון, כי אין סוף ברוך הוא. אז הגילויים האלוקיים הם אין סופיים. אבל אנחנו לא רוצים את הכמויות. אנחנו רוצים את האיכות, שממנה מתפרט את כל הכמות. אבל אם אתה אוחז באיכות, בשורש, כל הכמות נמצאת אצלך, ביד. כן.
מה שלא מסתדר, אם יש את הקדושה של ישראל עצמה, שיצאו מנקודה קצת רגישה מגוש קטיף, אז כל העובדים הפלסטינים שם לא הצליחו לגדל, לפי מה שמועות, מה שאנחנו הצלחנו. אולי כי יש משהו...
א', לא בדקתי שזה נכון, ב', אומרים שזה נכון. ג' לא על סמך התוצאות הייתי בונה את האמונות והדעות. ד', התוצאות הן הרבה פעמים חושפות את האמונות והדעות. נכון. הבנתי אותך? מה אתה רוצה להגיד מה שאתה אומר?
לא, נראה לי מוזר,
אבל הקדושה עצמה של ארץ ישראל היא קדושה עצמית שיש לה תנאים להתגלות, נגיד את זה ככה. כמו שחכמים אומרים, כשנגיע לסוגיית גאולה, אז נדבר על זה, שארץ ישראל מאירה פניה לעם ישראל. ואתם הרי ישראל, הפסוק המפורסם, רבי אבא, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. אחרי המחלוקת בגמרא, רבי אליעזר ורבי יהושע, האם הגאולה תלויה בתשובה או לא? מסקנת הגמרא, רבי יהושע, שהגאולה לא תלויה בתשובה. מיד אחר כך, אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. אתה רוצה סימן הכי ברור, הכי ברור, הכי בהיר לגאולה? ושנאמר, ואתם ערי ישראל, בהי, ערי, ערי ישראל, אנפכם תיתנו ופיריכם תישאו, בתנאי אחד. לעמי ישראל, כי קרבו לבוא.
זה תלוי בהתנהלות המוסרית שלהם.
לא כתוב שתלוי בהתנהלות המוסרית שלהם, זה כתוב שזה תלוי בקיבוץ גלויות. זה כתוב. לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. כשעם ישראל יתקרב, אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחננה כי במועד, כי רצו עבדיך את אבניה. את הפרה יכוננו, אנחנו נרצה את אבניה ונכונן את הפרה של ארץ ישראל, מיד ארץ ישראל תאיר פנים. אם כן, הזוגיות הזאת שנקראת ישראל, כנסת עם ישראל וכנסת ארץ ישראל, אז החתן הולך לקראת הקלה, והקלה הולך לקראת החתן.
תורת
ארץ ישראל
זה מהכיוון השני?
מה?
תורת ארץ ישראל זה מהכיוון השני?
לא הבנתי.
עכשיו דיברנו על זה שארץ ישראל הולכת לקראת עם ישראל.
כן.
בתורת ארץ
ישראל
זה
עם ישראל הולך לקראת ארץ ישראל. לכן אמרתי, ודיברנו על זה כבר פעם, שלפני החופה החתן הולך אל הקלה, אל הכיסא, אבל מעשה הקידושין ומעשה החופה, לפי רוב הדעות, הוא מתחת לחופה, ואז הקלה הולכת אל החתן. היית כשדיברנו על זה? אז דיברנו על זה. כן.
אז למה בעצם היום הארץ לא מניבה את הפוריות שלה ברמות כמו נגיד בחוץ לארץ? כי העם היום נמצא בארץ. לא כולו, נמצא בארץ.
לא הייתי בחוץ לארץ, ובעזרת השם לא אהיה. אומרים, ככה אומרים, שהמלפפונים והקישואים והגזרים וכו', שחוץ לארץ, הם מאוד מאוד גדולים. ענקיים. קונים בשוק מלפפון אחד. אבל...
טעם של פלסטיק.
הוא אמר. שמעתי זה מהרבה אנשים, שזה לא זה. לכן איכות זה לא כמה מלפפונים יצאו ומה האורך שלהם. זה כמה חיים, חיוניות יש במלפפון. כמה כשאתה אוכל מלפפון, אתה אוכל מלפפון, ולא אוכל, כמו שאמר עדי, פלסטיק. ואינני בקיא בפלסטיקים האלה, ברוך השם.
אבל בכל יש ריבוי מים ונוף ונפט.
מי אומר שצריך ריבוי כמותי? זה מה שאני עושה לענות. מי אומר שצריך ריבוי כמותי? בארץ ישראל יש לך הכל בתמצית. יש לך שלג, לא כמו בסיביר, ויש לך מדבר, לא כמו בסהרה. יש לך הכל, הכל בתמצית. לכן ארץ ישראל נקראת ארץ ממוצעת. מה זאת אומרת ממוצעת? ממוצע מהצד הזה שהוא כולל את הקצוות. רק הוא לא קיצוני. אז הארץ הזאת היא ארץ ממוצעת, במובן הזה שיש לך מזג אוויר קר, אבל לא קר מאוד. יש לך מזג אוויר חם, אבל לא חם מאוד. לא צריך להגיע ל-70 מעלות מעל לאפס, ולא צריך לרדת ל-60 מעלות מתחת לאפס. יש לנו קצת שלג וקצת שרב. יפה מאוד. תודה רבה לך, ריבונו שלנו, שבראת אצלנו את הכל, רק בתמצית איכותית. אנחנו לא מתרשמים מגודל.
אבל זה כבר קודם מגדל.
לא כמותי איכותי. לא כמותי איכותי. הגודל הכמותי הוא מעטפת, הוא חיצוני. בית המקדש עשוי זהב, חלקו, זה... הצד החיצוני, אבל הצד החיצוני הוא לא זר, אבל הצד הפנימי הוא לא זר. ארון, 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 ארון הברית למשל, היה מורכב כדוע משלוש תיבות, התיבה האמצעית היא עץ, עץ פשוט, ובפנים ובחוץ זהב, אבל התוך הפנימי הוא עץ. אז חשוב שיהיה כלפי חוץ זהב, אבל יש בפנים עץ.
ואני
של השפע, שחזר
לברוע.
אתה לא רואה שפע? מתי היית פעם בשפע? אנחנו לא בשפע.
איזה ביתו בשפע?
מתי היית פעם אחרון
בשביל?
זה קשור. לך תריח את הריחות, תשמע את הצעקות. איזה שפע. אני לא רוצה לחזור לרמת הסמינריון של מרק טווין שהסתובב פה לפני 130 שנה וראה את הכל שמם ומת. אתה מכיר את הספר הזה?
כן. 60 שנה סבתא.
לפני?
60 שנה.
סבתך מספרת ש?
כן, פגשת
אותה. ש?
בוקר
שם
ב-96,
כל בוקר. אין, אבל מה הם מספרת? רגע, מה הם מספרת?
שהמים היו זורמים כזה מנחל, כזה חום, והיו אוספים ותפוחי לבן. אז היה התקדמות, הקצו לחם לכל אחד עם תלושים. ולכן זה הקצו שק אורז, זה היה כבר מתקדם לפי מספר נפשות. ואז היית מחליף את האורז.
אלון, השתכנעתי שאתה צריך לקחת את האורי למחנה מדע. לא רואה את זה, זה שפע. מדהים.
אחי, תראה מה הולך באפקר כל יום.
זה הקץ.
הקץ זה מה ששמים
שם. מה יש לך עם כל? טוב, השתכננו אני חושב. כן, בבקשה.
אבל לגבי כמויות של דברים
זה... חבר'ה, אנחנו מתפזרים מהנושא. אנחנו פה בניין אמונה לא מתפזרים, אז פיזור אחרון.
ארץ זבת. חלב ודבש.
כן.
אז בכל זאת זה לא מעט להכל.
נגיע בהמשך מה זה זבת חלב ודבש. בדיוק יש פה בדף 18 מקור לעניין הזה. נגיע בהמשך. טוב, בואו נתקדם. כן.
אז רק בעצם התשובה הזאת ש...
עוד לא עניתי תשובה, אנחנו באמצע התשובה. בסדר? אמר הכוזרי, פסקה י' א', עוד לא הגענו ל-י' ב', אמר הכוזרי, אולם אני לא שמעתי כי יש לאנשי ארץ ישראל יתרון על שאר בני אדם. שאלה, כל מי שלומד ספר הכוזרי, אחד מנקודות המוצא, כשהוא ניגש לספר הזה, זה האם רבי יהודה הלוי עונה לשאלות של הכוזרי, והאם הכוזרי הבין את התשובות של רבי יהודה הלוי. הרבה פעמים זה דו שיח של חרשים. הכוזרי בכלל לא מבין מה הוא עונה לו. מה ענה לך רבי יהודה הלוי? שיש ערך עצמי לארץ. התוצאות זה במחצבים, בצמחים, בחיות ובבני אדם. אבל התוצאות לא תלויות, כלומר, אני אגיד את זה אולי אחרת, לא התוצאות או אי התוצאות הם אלה שמאבחנים אם יש ייחודיות עצמית לארץ. לכן השאלה הזאת בפסקה י' א' היא לא לעניין. אמר הכוזרי, אולם אני לא שמעתי כי יש לאנשי ארץ ישראל יתרון על שאר בני אדם. הנה, זה תרבות מערבית בהתגלמות. הכל מבחן התוצאה. הארץ הזאת יש בה כאלה מינרלים, אז איך לא גדלות בעגבניות? אתה לא הבנת שזה לא מתחיל מהעגבניות, זה מתחיל מהארץ? אז לפעמים העגבניות יגדלו, לפעמים לא. זה בדיוק אותו דבר כמו עם ישראל, סגולת ישראל. ישראל אף על פי שחטא ישראל, ובנים אתם לשם לוקחים. כנסת ישראל זה הנקודה הראשונה בבריאה. ישראל קדמו לתורה, בראשית נשית אל ישראל. האם זה תמיד מתגלה בפועל בתוצאות המעשיות? לפעמים לא. האם אי הגילוי בפועל מבטל את התכונה העצמית? לא. כי התכונה העצמית היא לא תלויה בגילויים. זה מה שהכוזרי לא מבין. אמר הכוזרי, אולם אני לא שמעתי כי יש לאנשי ארץ ישראל יתרון על שאר בני אדם. שביות ורבי יהודה הלוי מנומס, אז הוא לא עונה לו טיפש, לא הבנת מה עניתי לך. הוא מנסה להסביר לו שהוא לא הבין בצורה אחרת. מה הוא עונה לו? וכאן הגענו למשל הקרן. ולכן היה חשוב להתחיל בפסקה י' לפני שמגיעים לפסקה י' ב'. כי בפסקה י' א' י' ב' אנחנו מדברים כבר על התוצאות, שזה החצי השני של פסקה י'. אבל התשובה האמיתית לשאלה הזאת של ארץ האלוה היא המשפט הראשון של פסקה י'. אין כל קושי לקבל את ההנחה כי ארץ אחת התייחדה בדבר מה משאר כל הארצות. מבחינה עקרונית, לימודית, חינוכית, היינו צריכים לעצור פה. נקודה. זהו. למה? ככה.
סוגריים.
אחרי שהבנו שככה, עכשיו יש ארץ אחת שהיא שליחת ציבור. שהיא שליחת ציבור של עם ישראל. שהיא שליחת ציבור, סליחה, אני מוחק. שהיא שליחת ציבור של ריבונו של עולם. אז הארץ הזאת יש בחירה? את זה הוא לא שואל. כי הוא לא הגיע לעומק הזה של ההבנה. הכוזרי לא הגיע לעומק הזה של ההבנה בשלב הזה. אמר החבר, אתה שואל אותי למה אין יתרון לאנשי ארץ ישראל, על שאר בני אדם? כך גם ארכם, זה שיש סגולה עצמית למקום, זה לא אומר שהסגולה העצמית הזאת תמיד תתגלה. אם אנחנו נשתמש בסגולה העצמית הזאת, אז היא תתגלה. אם לא נשתמש בסגולה העצמית הזאת, לא תתגלה. אם יש אדמה שמתאימה לגדל עגבניות, ואני לא משתמש ביכולות, באישיות, בכישרונות, בתכונה של האדמה הזאת, על מנת לגדל עגבניות, למשל אני לא זורע עגבניה, לא מסכל את האבנים, לא משקה אותה, לא מונע את כל הזיהומים וכו'. אז עגבניה לא תגדל, ואם היא תגדל, היא תהיה עגבניה לא טובה וכו'. לכן פסקה י' ב' היא שלב ב', אחרי פסקה י', אחרי המשפט הראשון של פסקה י'. כך גם ערכם זה שאתם אומרים כי הכרם מצליח בו, לולא היו נותנים בו את הגפנים ועושים בו את כל מלאכת עבודת הכרם הדרושה לגידולם, לא היה עושה ענבים. אז מה אתה שואל? כנראה שבאמת אנחנו לא משתמשים ביתרון של ארץ ישראל. זה בדיוק מה שלמדנו. ונראה בהמשך, שאם עם ישראל חי בארץ ישראל ולא משתמש ביתרון של ארץ הקודש מסגלתם אליו, לשון הרב קוק אורות התורה י"ג, אז ידמה לנו שארץ ישראל ככל הארצות, ויותר חמור מזה, שתלמידי חכמים שבחוץ לארץ עולים על תלמידי חכמים שבארץ ישראל. לא פחות מזה. ככה זה ייראה. אתם זוכרים שדיברנו על זה או שלא? מה?
שבועיים
אחרי. מה? הפסקה הזאת היא פסקה קשה ביותר. היא פסקה לא פשוטה לומר דברים כאלה. נא לכתוב מקור ונא לקבל את הדברים בענווה, ולא חס ושלום לצאת מכאן עם רשימה של אנשים או תלמידי חכמים. חס ושלום. אני קורא אורות התורה, אורות התורה, פרק ט', פרק י"ג, סליחה, פסקה ו'. זה מופיע, פרק ט', פסקה ו', זה מופיע בדף מספר 18, מקום מספר 1. אתם יודעים מה, למה אנחנו נדבר בעל פה? בואו שיהיה לכם. בואו נחלק רגע את זה. ככה גם בואו נגיד להתקדם. זה אחד וזה דף שני. אולי כדאי שגם לי יישאר אחד. שלי שניים ככה להיות. אפשר לקבל שני דפים של הדף הראשון? אחרי זה אני אקח עוד אחד, בסדר. תסתכלו רגע במקום מספר 1. חבריה, תסתכלו במקום מספר 1. אורות התורה פרק י"ג, פסקה ו'. זה ממש מחובר למה שדיברנו אתמול, על הכלליות. אנו צריכים להתרומם, לא נתעכב על המילים הראשונות, על השורות הראשונות, כי דיברנו על זה אתמול. אנו צריכים להתרומם לאותה המדרגה של הבנת הכללים וכללי הכללים. והפרטים בהצעותיהם, כלומר בכל ההתפרטות שלהם, כל ההסתעפויות שלהם, יהיו נסמכים עמם. אומר הרב משפט אחד, זאתי המידה המיוחדת של תורת ארץ ישראל, שהיא תורה של כללים. גם כללים במובן של כללי התורה, וגם כללים במובן של כלל הציבור, כלל ישראל, וכל סוגי הכלליות שדיברנו עליהם. התרוממות הנשמה אצל תלמידי חכמים לסקירת הכללים של כללי התורה ושורשי האמונה והעבודה, שהם מתבארים על פי עסק קבוע ומוסכם בפנימיותה של תורה בכלל, שזה המקצוע שבו מגלים את הכללים, מוכנת היא לבוא בארץ ישראל דווקא. אם כן, ארץ ישראל היא תורת הכלל, וחוץ לארץ היא תורת הפרט. יש כאן עוד כמה פרטים, נדלג אולי 3-4 שורות. על כן, רק בארץ ישראל מוכנים הם תלמידי חכמים, אם ירצו להשתמש ביתרונם ולהכין עצמם למה שהם מוכנים, בפיתוח הגון לבוא אל עומקי תורה מלמעלה למטה, מן הכללים אל הפרטים. זה ממש כל מה שדיברנו כל השנה ככה בחצי משפט. נקרא אולי עוד טיפה. השכל הכללי בארץ ישראל, המואר בקדושה פנימית מאוויר עד ארץ ישראל, הוא מקיף ועומד למעלה מכל הגבלות עניינים. הוא משקיף בסקירה כוללת ומנוסעה באור חוכמת האמת, על אור התורה, אהבה ועירה, אגדה והלכה, חוכמה ומעשה, והעניינים יונקים זה מזה בעיניקה רעננה. עכשיו תראו מה אומר הרב. עכשיו, נא, אני ממש מתחנן על נפשי, שלא יהיה אחד ושלא כדרוגי. המשפטים הבאים הם משפטים קשים. אנחנו לא יוצאים מכאן עם רשימה של תלמידי חכמים. אלה תלמידי חכמים שבחוץ לארץ. אנחנו רוצים להבין עיקרון. אנחנו לא מחלקים ציונים לתלמידי חכמים ענקיים בכל הדורות. אבל העיקרון הוא ודאי נכון, והוא ודאי צריך להילמד, אומר הרב. ודווקא מפני שתלמידי חכמים שבארץ ישראל אינם מוכנים אל זאת המעלה הנישאה של לגלות את התורה הכללית שהיא התורה של ארץ ישראל כפי שדיברנו אתמול וכו', על כן, כל זמן שהם אינם מוכנים, שהם אינם מכירים את מעלתם הרוממה, הם העתיקו, אם אפשר לומר, את צורת תלמיד החכם החוץ לארצית שלהם לארץ ישראל. כלומר, מה שעבר לארץ ישראל זה רק הגוף. המטוס, הספינה, הרגליים, העבירו את הגוף גיאוגרפית לארץ ישראל.
זה הפוך.
רק רגע, שנייה אחת. אבל התפיסה, צורת החשיבה, המבנה הפנימי של האישיות, שאיפת החיים וכו', המפגש עם התורה, הוא מפגש שהוא ממש העתקה של תורת חוץ לארץ. אז לא השתנה פה כלום. השתנה. גיאוגרפית השתנה. יש לזה כמובן השלכות יותר פנימיות, אבל מהותית לא השתנה. לכן, דווקא מפני שתלמידי חכמים שבארץ ישראל מוכנים הם אל זאת המעלה הנישאה. על כן, כל זמן שהם אינם מכירים את מעלתם הרוממה, ואינם עולים אליה, וחפצים להיות מתנהגים באורחות דרישת התורה רק בדרך הראויה לבני חוץ לארץ, כשהם עלו לארץ ישראל, אבל לא עלו מהותית, אלא עלו טכנית, כמו שאמרנו לאבדי למצבה של רב קוק, כתובות שלוש העליות שהוא עלה. עלה לארץ ישראל, עלה ירושלימה, עלה השמיימה. זה לא סתם עלייה טכנית. זאת עלייה מהותית, זה עלייה של תורה. זה עלייה של מדרגה רוחנית. זה עלייה של דבקות אלוקית. זאת עלייה איכותית, זאת לא עלייה טכנית כמותית. לכן, דווקא מפני שתלמידי החכמים שבארץ ישראל מוכנים למעלה הזאת, של להכיר את התורה בכלליותה. והם לא משתמשים ביתרון הזה, והם ממשיכים את אותה התפיסה ואת אותה השיטה ואת אותה הרוח ואת אותו הכיוון של דרישת התורה רק בדרך חובה לבני חוץ לארץ. מה התוצאה? אינם נעשים, תלמידי החמים האלה בארץ ישראל, מתנבנים וירודים, חלשים ולקויים בגוף ובנפש. זה משפט חמור. ולא די שאין יתרונם הנעלה מתגלה, אבל לא רק שלא משתמשים בבחינה של אוויר הדרץ המחכימה, של אבן השתייה, שמן הושתת העולם, של עיני השם לוקח הבא, של הכלליות הזאת שדיברנו עליה, של הקדושה שבטבע שדיברנו עליה, וכל מה שדיברנו פה, ששנה עיניך הוא ראה, לא רק שלא משתמשים בכל זה, אלא נדמה עוד, ולכן הם נעשים באופן יחסי למה שהם מסוגלים, מנוונים וירודים, חלשים ולקויים בגוף ונפש. אני אומר את זה בצורה מאוד זהירה. ההשלכות המעשיות יהיו חולשות. חולשות במובן, לא רוצה להגיד הפוליטי, אבל חולשות. חולשות. אם מפגיזים את אזור הצפון, החיזבאללה מפגיז את הצפון, והרשעים בעזה מפגיזים את הדרום, אז מי אם לא הישיבות יישארו עומדות על תיליהן לתת חוזק לציבור? הישיבות הם המגדלור, הם מקור העוז, הם המאור, מקור האור. הם מקור העוז. אז איך אפשר לעלות על הדעת, להגיד שהתלמידים בישיבה לא יכולים להתרכז בגלל ההזקות והקסמים, לכן זה ביטול תורה, לכן אנחנו גולים עד אשר יעבור זעם. לתל אביב, נגיד, לדוגמה. וכך היה. אני מדבר עובדות. איך זה יכול להיות? הנה סוג למשל. של ניוון, ירוד ולקוי. במקום הבנה שמקור הכוח הוא בית המדרש, מקור הכוח הוא התורה. אני לא רוצה להזכיר שמות, אני אזכיר שניים. שלושה אני אזכיר. הרב צפניה דרוברי, ישיבת קריית שמונה, לא זזה ולא נח, חזקה שם את כל האזור. רב שמואל אליהו בצפת, לא זז ולא נח, חיזק את כל האזור. ישיבת סדרות בסדרות. העמידה את כל הציבור על הרגליים. זה דבר שהוא בלתי נתפס. איך זה יכול להיות? שמקור הכוח שהוא התורה? אין לי מילים להגיד את זה. באמת, מתגמד. בשם ביטול תורה. אסלח לי ריבונו של עולם על מה שאמרתי עכשיו. אבל זה נכון. מה אני אעשה? אז הנה סוג של ניוון, סוג של חולשה, סוג של ליקוי. ואין לי מושג, ברוך השם, אין לי מושג על איזה ישיבות שעזבו אני מדבר, אבל אני יודע שעזבו. ועוד התפארו בזה, שעזבו, כדי לא לבטל תורה, כדי שהתלמידים יהיו מרוכזים. ומה עם הציבור? שצריך עכשיו את מקור הכוח, את מקור היניקה, את תחנת הדלק הרוחנית. הוא רואה את תלמידי החכמים בורחים, את בחורי הישיבה בורחים. אז מי יישאר? זה דבר שהוא בלתי נסבל. זה הגלות. זה הגלות בהתגלמות. ממש. ונראה לי שאני מדבר בעדינות אפילו. עוד פעם, אני קורא שוב. ודווקא מפני שתלמידי חכמים שבארץ ישראל אינם מוכנים אל זאת המעלה הנישאה. על כן כל זמן שהם אינם מכירים את מעלתם הרוממה, ואינם עולים אליה וחפצים להיות מתנהגים באורחות דרישת התורה, רק בדרך הראויה לבני חוץ לארץ, אינם נעשים מתנוונים וירודים חלשים ולקויים בגוף ובנפש. ולא די שאין יתרונם הנעלה מתגלה, אלא שנדמה עוד שתלמידי חכמים שבחוץ לארץ, יהיו עולים עליהם בחריצות ובפלפול. אז לא רק שאיבדנו את היתרון של ארץ ישראל, עוד התווסף החיסרון של הגלות שנראה יתרון על, 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 על החיסרון של ארץ ישראל, חס ושלום. וכל זה מפני אומר הרב, שלא באו עדיין לידי הכרת עצמם ואינם משתמשים בדרך לימודם באותו היתרון הקדוש שאדמת הקודש מסגלתם אליו. לכן נחזור אל לכוזרי, בואו נשלים את זה עד הסוף. לכן המשל הכרם זה שלב ב', זה לא המהות. המהות ארץ ישראל התייחדה מכל הארצות, יש בה תכונה נקראת ישראל, כמו שנמצאת במדבר נקרא ישראל, נמצאת בדומה נקרא ארץ ישראל. הביטויים של זה זה הצמחות שהיא מצמיחה. לכן ברור שאם לא יהיו, אם לא תהיה עבודה, אז לא יהיו תוצאות. אם לא נשקה את הקרקע, אם לא נזרע את הזרע, לא נשקה את האדמה, לא נסקה, לא נעדור, לא ניתן את כל מה שהאדמה צריכה לאדמה, היא לא תגדל מה שהיא צריכה לגדל, אבל זה לא מתחיל מזה.
מה שנרמז פה, נאמר פה,
זה לא נרמז, זה נאמר,
שכמו שאמרנו שצדיקים בגלות, אז בגדולתם,
אבל שוב במחילה, אני רוצה אותך, אני מתחנן על נפשי, אף אחד פה לא יצא עם רשימת סופרמרקט על רבנים שהוא מכיר, שנדמה לו שהם רבני מחאות חוץ לארץ, ואז הם מנוונים וירודים. בסדר? אנחנו נראה עכשיו עקרונית.
כן. אז צדיקים בגלות, שהם היו ברוממות המעלה, ינקו מהאוויר לארץ ישראל, ובאמת שאפו השראה אלוקית ומבט כללי על המציאות. אז הוא אומר פה שאפשר שאנשים יהיו בארץ וינקו האוויר
דה תאומת חוץ לארץ.
דה גלות בארץ וינקו.
ודאי.
יהיו פה וינקו כאילו תורת
חוץ לארץ. אני חושב שאמרנו את המשפט הזה פעם. כשגלות אירופה עלתה לארץ ישראל לפני השואה ואחרי השואה, אז המטרה היא לא רק להעתיק את הישיבות שנחרבו בתקופת השואה לארץ ישראל. המטרה היא לשדרג את הופעת התורה, שהיא תורת ארץ ישראל. ולא רק העתקה של מה שהיה שם. וכשמעתיקים את מה שהיה שם, יש לנו חיסרון גדול. אז העתקנו טכנית את הדברים, אבל מהותית, התורה משתבחת, התורה מתעצמת, התורה מתעדרת, באלף.
אנחנו לא מדברים מטאפורות, אנחנו מדברים...
אני מדבר ממש, הרי למדנו כאן הלכות, הרי ראינו סוגיות...
לא, עם האוויר, אוויר עד ארץ ישראל...
ראינו אוויר עד ארץ ישראל, ראינו סוגיות הלכתיות בנושא הזה. ראינו שאוויר עד ארץ המחימה זה לא איזה דבר אגדת. ראינו שזה נפקא מינות הלכתיות.
זה נפקא
מינות כן.
במקום אחר, באורות ההשתקות והניסיון, שדווקא הרב קוק מדבר על זה שבארץ הצעירים צריכים להפעיל את הצד הגופני, ופה הוא אומר שבחול, תלמידי חכמים שהם מתנהגים כמו חול, הצד הגופני יורד. מה העניין בין ארץ ישראל לצד הגופני?
נראה לי זה קצת מבלבל, למרות שדיברנו על זה בצורה אחרת. בארץ ישראל, כמו שראינו, התורה היא תורה כוללת. אין סתירה בין נשמה לגוף. אז גם כוחות הגוף צריכים טיפוח וצריכים טיפול. עכשיו השאלה מי מטפל? לא כל ראש ישיבה צריך לרוץ מרתון כל יום. לא להתבלבל, זה לא מה שכתוב ברב שם.
הנפש
שם. אבל זה נושא קצת אחרי, אני חושב שהתבזרנו. בוא נעזור, אני רוצה לסיים את הקרם הזה. עוד פעם, כך גם ארכם זה שאתם אומרים כי הקרם מצליח בו. לולא היו נותנים בו את הגפנים ועושים את כל מלאכת עבודת הקרם הדרושה לגידולם, לא היה עושה הנביא. והנה המעלה המיוחדת באה ראשונה לעם, אשר הוא הסגולה והגרעין. ואחרי זה, יש גם לארץ חלק במעלה הזאת. איזה מעלה? המעלה הפנימית, המעלה העצמית, אז עם ישראל וארץ ישראל, זה דבר אחד. אנחנו עכשיו מתחילים להסתבך במשפט הזה. מה קדם למה? כנסת עם ישראל או כנסת ארץ ישראל? הנה, כאן משמע כנסת עם ישראל לפני כנסת ארץ ישראל. תשובה, בעולם הבריאה אני לא מבין כלום. אז מה אכפת לי להגיד שכנסת עם ישראל קדם? אנחנו רואים שזה אותו דבר. עם ישראל וארץ ישראל זה שני צדדים של אותו מטבע. אבל גם שזה שני צדדים של אותו מטבע, משהו צריך להיות קודם. אז מה נענה? קודם כל יודע לעשות בבת אחת. את שני. לא יודע. אבל על מה מדובר כאן? מדובר על המעלה. לא מדובר על התוצאות. כלומר, כמו שברור לנו שיש מעלה עצמית לארץ ישראל, לעם ישראל, ומתוך המעלה הזאת הוא צריך לגלות פעולות תוצאתיות שיבטאו את המעלה הזאת, אותו דבר לארץ ישראל. יש לארץ ישראל עצמיות, והיא צריכה לגלות תוצאות מעשיות שיבטאו את העצמיות הזאת. וכן למעשים ולמצוות התלויים בארץ שהם מעין עבודת הכרם לכרם. אולם שלא ככרם העושה הנביאים גם במקום אחר, אין המסגולה יכול להידבק בעניין האלוהי כי אם בארץ הזאת. אבל המשפט הזה, זה לא אומר שארץ ישראל היא אמצעי. זה אומר שעם ישראל לא יכול לבטא את עצמו אלא בארץ ישראל. זה תוצאה. אבל להגיד שארץ ישראל מקבלת את ערכה מכוחו של עם ישראל ואם אין עם ישראל אין ארץ ישראל, זה ודאי שלא נכון. ארץ ישראל מיוחדת מצד עצמה. טוב, נראה לי שזה הכיוון פחות או יותר. יש עוד מה לדבר פה, אבל פחות או יותר זה הכיוון. עכשיו תראו איך הכוזרי לא מבין מה הוא עונה לו. פסקה ג' האומנם? עוד פעם חופש את התוצאות. ולא מאדם הראשון ועד משה וכו'. ניבאו רבים במקומות אחרים. אברהם בורכסדים, גם יחזקאל ודניאל בבבל ניבא, או ברמיהו הלא ניבא במצרים. הוא לא נוגע בנקודה, הוא מדבר איתו, רבי דוד מדבר עם הכוזרי על המהות, והכוזרי תופס אותו בתוצאות. אומר לו רבי יהודה לוי, גם בתוצאות אתה לא צודק. כל מי שנתנבא לא נתנבא כי אם בארץ הזאת או בעבורה. גם התוצאות זה רק פה. ואז הפסקה הארוכה שראינו את חלקה, בארץ הזאת נוצר אדם הראשון. טוב, רגע שנייה. תראו את פסקה תדוו. הכוזרי מודה שהוא לא מבין. הנה הצעת לפניי בכללים מועטים תמצית חוכמה שלמה. אומנם הדברים צריכים פירוט, אך זה אינו מעניינו לפי שעה. ועוד אשוב לי שלך על כך בהגינו לפרשת החוכמה. אולם כעת המשכנה בסיפורך על מעלות ארץ ישראל. ואז גם פה, יש מעלות שהן מעלות רוחניות עצמיות, ויש מעלות שהן מעלות תוצאתיות מעשיות. דרך אגב, המשבר הכי גדול, אני יודעתי, הגדול ביותר של ספר הכוזרי, זה בסוף הספר. כשהכוזרי, כשרבי יהודה הלוי רוצה לעלות, והכוזרי אומר לו בשמה אתה עולה. אין בית מקדש. הוא לא הבין כלום. זה סוף הספר. אני קורא מאמר חמישי, חתימת הספר, עמוד ראש למדגימת. אחר הדברים האלה גמר החבר בליבו לצאת את ארץ הכוזר וללכת לירושלים. תיבלה ותיכונן. והכוזרי קשתה עליו פרדת החבר ודיבור עמו על כך ואומרו, מה יש לבקש בארץ ישראל היום שהשכינה נהדרת ממנה? ואילו הקרבה לאלוה לא אפשר להשיגה בכל מקום על ידי הלב הטהור ועל ידי התשוקה החזקה אליה. ולמה זה תכניס עצמך בסכנת המדברות והימים ושנאת העמים השונים? שלוש סברות, כאז כן היום, שמעכבות את הקשר עם ארץ ישראל. קודם כל ההבנה שארץ ישראל היא קדושה מצד התוצאות שבה, ועכשיו אין שכינה. ג' הכל תלוי בבחירה החופשית של האדם מלמטה למעלה, ולא בקביעה האלוקית מלמעלה למטה, ולכן העיקר זה איפה הלב שלך נמצא. ג' היי סכנות. לא השתנה כלום. ואז רבי יהודה הלוי נותן דרשה ארוכה, שורה אחרונה, אמר הכוזרי כ"ח, אני לא בטוח שהוא מזדהה עם זה עד הסוף. אם כן הדבר, אין זה כי אם חטא למנוע אותך, ואין זה כי אם מצווה לסייע לך. יעזורך אלוהיו יהיה לך מגן ומשה וכונך חסדו, שלום רבה לך. ומה איתך הכוזרי, למה אתה לא עולה לארץ ישראל?
מלך.
מה?
מלך.
הוא מלך, בסדר. אשר בחר בנו מכל העמים, ברוך השם. יישר כוח. טוב, מחר יום ראשון, יום ראשון אנחנו בדף 18,